ולתולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. תראו איזה פרשה נפלאה יש לנו השבת. השבת אנחנו סוגרים את המעגל של שלושת האבות. תדעו, הזכות של אבותינו הקדושים עומדת לנו לנצח נצחים. אני רק אזכיר לכם מה כתב רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, שאוהב ישראל מאין כמוהו. והוא כותב שאם אדם נמצא בדרך מקום סכנה, או בא איזה אליסטים מולו, או שהוא בצרה, או חס ושלום איזה חולי, או מישהו תוקף אותו, יזכיר שמות אברהם, יצחק ויעקב וינצל. ככה אנחנו זוכרים שככה היו הזקנים, והזקנות גם היו נוהגים כך לעשות. מדוע? כיוון שברגע שאתה מזכיר אותם, אתה נזכר מהמעשים שלהם. הרי התורה כאן בכל החומש הזה מעריכה ומתארת מעלתם של האבות. כמה טרח אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא, ואיך הקדוש ברוך הוא אהב אותו, והקדוש ברוך הוא אומר עליו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ומכאן רבותיי מוסר השכל להרבה הורים, שלא כולם משגיחים על הילדים, זה כואב. בזמן האחרון פונים אליי בהרבה שאלות, הולכים לבית הכנסת והילדים בחוץ משחקים קלפים, משחקים בשבת, אז הם שואלים מה לעשות, מה לעשות? אתם התחלתם בזה, תפסו מי זה ארגן, תארגנו אתם דבר נגד. וכן זה הדרך, צריך לשמור על הילדים, הם הרכוש הגדול שלנו, הם העתיד שלנו. מי שהם קטנים, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אחר כך רואים על יצחק אבינו, כמה טרח, כמה סבל, והוא היה עולת תמימה, בגיל 37 עוד לא התחתן, ואביו לוקח אותו לשחוט אותו, ומה הוא אומר לו? והיה עשה לעולה. אנחנו קוראים את זה בראש השנה, ואיזה זכות זה. עד היום הגמרא אומרת זה דבר שעומד לנו לזיכרון לעולמי עד. עד כדי כך תראו שבמשנה מסכת תמיד מובא שהיו באים להקריב קורבן בבוקר, אז הכהן הגדול היה שואל את הכהן, היה להם שם מאוד סדר מופתי מאוד, היו כהנים שהיו עומדים שם על הגג או איזה מגדל וצופה למרחוק, הוא היה מחכה הכהן מתי תזרח השמש, והיה שואל אותו ככה שאלה, האיר פני המזרח עד שבחברון. והגמרא שואלת מה זה? מה הכנס פה חברון? האיר פני המזרח, השמש באה במזרח. הרבה פעמים, בעיקר בימי הקיץ, השמש בירושלים לדוגמה היא תבוא מכיוון הר הצופים, שזה מהצד הצפון, וחברון נמצאת בדרום. הוא אומר לו האיר פני המזרח עד שבחברון. שואלת הגמרא, מה העניין פה? הגמרא, לא, יש כאן סוד גדול להזכיר את חברון, להזכיר את האהבה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואיך שאברהם אבינו אהב אותו. והרי הירושלמי שואל למה קוראים לו חברון? בגלל חבר טוב שהיה לו לקדוש ברוך הוא, שהוא אברהם אבינו. ולכן תראו דבר פלא פלאים, הערבים ממח שמם הם לא קוראים לחברון חברון, עכשיו הם למדו מאיתנו לקרוא לזה חברון, אבל הם קוראים לזה חליל. מה זה חליל בערבית? מה? האהוב, חליל האהוב, שכם נבלוס, שיקברו שם עם נבלוס. יש להם את רמלה וג'נין, הם ג'נין ועוד. אבל יש לנו את חברון. חברון זה המקום. תראו מה כותב רבי אברהם אזולאי, שלפני שבוע הזכרנו אותו, היה הפטירה שלו. חודש טוב ומבורך עליכם ועלינו, על כל ישראל. אז כותב, אמן, כותב רבי אברהם אזולאי עליו השלום, שארץ ישראל זה כמו קומת אדם. פה זה צלם אלוקים, חוץ לארץ לא שווה כלום. ולכן תדעו גם רבותיי, שאם חס ושלום עוון נעשה בארץ ישראל, הוא פי אלף נורא מעבירה שנעשית בחוץ. היה לפני 700 שנה הגאון התשבץ רבי שמעון בר צמח, פנה אליו אחד התלמידים, זה היה באזור גרמניה, שאל אותו, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, הרב מכיר אותי טוב, האם אני ראוי והאם כדאי שעלה לארץ ישראל? השיב לו הרב במכתב, ויש לנו את המכתב הזה מודפס בספרו. אמר לו, אם אתה עולה לארץ ישראל ואתה שם תוסיף יראת השם ותוסיף קדושה, זה טוב, טוב אתה עושה. אבל אם אתה תמשיך להיות אותו, ואם הוא היה תמיד חכם, הוא לא היה איזה אחד שיש לו עוונות, צדיק, הכי מתאים לי שיהיה בארץ ישראל. אומר לו, אבל אם שם אתה עושה איזה עוון אפילו קל, זה חמור מאוד. והוא מסביר לו למה, טוב לו נימוקים. אומר לו, מפני שאם אדם חטא נגד המלך ועבר על איזה חוק, אז אם הוא עבר באיזה כפר או באיזה מקום נידח, הוא היה בשפת הים או בג'ונגל או במדבר, זה לא כל כך נורא. זה נורא, אבל זה לא הכי נורא. כמו אם הוא נמצא בעיר הבירה של המלך, ששם כל מוסדות השלטון והחוק. ואנו אומרים לך היום חוק, איזה חוק? חוק אם תראה גיהנם. אז, והחוק. והוא, ועוד יותר אם הוא יושב בתוך היכל המלך, ועובר על דברי המלך, העונש שלו חמור פי כמה וכמה. לכן אנחנו, שאנחנו זכינו, מה שאבות אבותינו לא זכו, להיות בארץ ישראל, אנחנו צריכים להיזהר בקדושתה, לא לעשות שום איזה דבר שמכעיס את הבורא. והוא ממשיך שם ואומר, כי אין עוד דומה לעובר על דברי המלך בהיכל המלך, לעובר באיזה כפר נידח או באיזה מקום שלא רואים אותו. אז זה וזה נשים מול עינינו. אנחנו איזה זכות זאת. אתם יודעים שאפילו היו צדיקים שהיו נזהרים חוץ מקרותכם לא לירוק על הרצפה בארץ ישראל, כיוון שארץ ישראל ארץ קדושה, איך אני ירוק שם? ובמשנה, בגמרא ובבטרה יש שם הלכות איך בונים עיר בארץ ישראל. תגיד להם, לוועדת תכנון ערים, קוראים לזה טאבה, תגיד להם איפה נוטעים עצים, צריך לנטוע עצים במרחק מסוים מהעיר, כיוון שהעצים יש נשירה שלא יזהמו את העיר, ובעיקר עץ חרובים, הגמרא אומרת שם שהוא הכי הרבה מלכלך את הקרקע. כמה הלכות יש על ארץ ישראל, מה זה קדושת ארץ ישראל. עוד לפני שהיה העלייה השלישית והשנייה והראשונה, ואני יודע מי עוד וכל אלה, איפה הם? מה התורה שלנו, על מה אין הלכות, על מה אין? להיות יהודי זה דבר גדול מאוד. יהודי זה אהוב של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, נחזור לאבותינו הקדושים. אבותינו הקדושים מסרו נפשם של הקדוש ברוך הוא, וכל זה ולא נחו ולא שקטו. תסתכלו לאורך כל הספר בראשית, אין מנוחה. לא הייתה מנוחה לאברהם אבינו, ואומר לו קום יתהלך על בארץ ארוכה ורוחבה כי לך נתתיה זרעך עד עולם. הוא בא לקבור את שרה, אין לו אפילו קבר, וכמה הוא הסחטן מחשמו עפרון העין, לקח ממנו 400 שקל כסף. הוא אומר לו בני ובניך מהי צחמוצ'ו. ואחרי זה אתה רואה את יצחק אבינו חופר בעירות המים. למה הוא חופר? מה הוא ראש העיר? מה הוא? ויש לו זהו, איך קוראים להם אלה היום? החברות. זה הכל לסחוט איתכם איתנו כספים. הקימו פעם, זה היה בתוך העירייה, עשו חוק מיוחד, הערב רב האלה עשו חוק מיוחד שכל עיר וכל אזור יהיה להם שם איזו חברה. למשל אצלנו בירושלים יש חברת הגיחון, גיחון, כל הולך על גחון, טוב שקראו לו חברת הלטאה והנחש. ובזה יש, איך קוראים לזה?
תאגיד.
תאגיד מה? תאגיד המים. התאגיד. ככה אין כתובת, הכל סודי. אז, והכל בשביל לשחות כספים. ואמר לי אחד שעובד שם, אומר, תדע הרב שלוקחים מאיתכם פי 9 ממה שעולה להם. הם קונים את המים מחברת מקומות, וכל קוב נאמר עולה שקל, הם לוקחים מאיתנו 9 שקל על קוב. וכן אז זה הדרך. הכל. ומה? ובינתיים הם בונים בניינים וממנים מנכ״ל וסגן מנכ״ל ועוזר המנכ״ל ועוזר סגן המנכ״ל והמזכיר של המזכירה של עוזר סגן המנכ״ל. וכן על זה הדרך, וכולם יש להם מזכורות, וחבר מביא חבר כמו בבתי המשפט. ככה זה עובד. והם אומרים אנחנו צדיקים, דמוקרטיה בסכנה, דמוקרטיה בסכנה. הבנת? זהו. אז מה לעשות? אנחנו מקבלים הכל באהבה. ואברהם אבינו סבל, אך יצחק אבינו למה חפר בארות המים? כי רצה לבנות מקוואות. תראה מה הוא כותב. ויקרא שמה רחובות ולא רבו עליה, כי אמר כי אתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. מה זה ופרינו בארץ? יהיה הרבה ילדים, יהיה הרבה ילדים. הם רוצים כל הזמן לזה, עושים לך סקר באיזה עיר הכי הרבה ילדים. מה אכפת לכם? תראה, הם כל הזמן סופרים את הכנרת, לכן אין גשם עכשיו, נושאים מים נרע כל דבר. והפסוק אומר שלחם לבך את הברכה והשמחה, בדבר אין הברכה מצויה אלא בדבר סמוי מן העין. ועוד 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 כאלה וחיות זה השם מרחם עלינו. אז תראו כמה יצחק אבינו תרח. אחרי זה הוא מסכן נח, לא נח בכלל. היה לו את הבן עשיו, ועשיו מביא את הנשים שלו הרעות. ותראה בפרשה מה כתוב, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. מה היה שם? הוא הביא את הנשים עשיו, לא רשע מרושע, הביא נשים רשעיות, ואחר כך נסע עוד רשעה על רשעתו. בסוף פרשה, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת. מחלת, שמעת איזה שם יפה? מחלה, בת ישמעאל, בן אברהם, אחות, נוויות, על נשיו, לא לאישה. מה כותב ראשי? זה סוף הפרשה. הוסיף רשעה על רשעתו, שלא גירש את הראשונות. לא מספיק לו נשים, לקח עוד אחת מרשעת, ביתו של ישמעאל. ומה? אנו רוצה לראות לאביו, שהנה אני בסדר, יעקב הלך לקח 4 נשים צדקניות, הוא גם לוקח. וכן על זה הדרך. אבל יצחק אבינו הייתה כוונתו, פרינו בארץ, שיהיה מקוואות. ואני אספר לכם סיפור קטן, שהוא גדול. היינו ברחובות לפני קרוב ל-10 שנים. עבדנו שם קשה מאוד על מקוואות ברחובות. והיה שם בשכונה המרכזית, ששם התימנים הוותיקים שהגיעו לארץ, שעריים בדיוק. באמצע השכונה יש שם, במרכז השכונה היה שם מקווה, והמקווה היה שן מאוד, והקירות התפוררו וכו'. אז היה צריך להרוס את הכל ולבנות מחדש, אבל היה תשתית. עבדנו קשה ועבדו על זה בלי סוף, אבל לא יודע, השם שלח ברכה שם והמקום התפתח. לא פחות או לא יותר שבע מקוואות היה שם, קומפלקס של שבע מקוואות פלוס מקווה מיוחד לקלה, שזה יש שם את כל הציוד המיוחד וכו' וכו'. והחוקרים, עכשיו צריך להביא מקשמים, הרי בונים מקווה, צריך לחכות שיהיה גשם כדי שירד מהגג ויעבור דרך. אסור צינורות בנויים, יש איזה כללים מלכתיים שלא יהיה כלי, יקבל תומה, אחרת זה מים שאובים. אז לא, אנחנו מוצאים שיש שם למטה מעיין. דבר, אז הלכנו לחקור, הייתם אני אחד זקן, אולי בן 100, שם ישמור אותו. אומר לי, אומר, תראה, זה עוד האבא שלו בא לכאן, והם חיפשו וחיפשו וחיפשו, ומצאו רק את המקום הזה. ולמה? אז הוא מגלה לנו דבר מבדהים. אומר לי, יצחק אבינו בנה פה את המקווה שלו, שיקה שמה הרחובות, כי הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. למה? הם מצאו מעיין, הלכו לחקור אצל הערבים שהיו גרים שם באזור, אמרו להם, כן, זה ידוע, זה מעיין ישן נושן מזמן יצחק אבינו, יצחק, הוא מזכיר את יצחק, וכן על זה הדרך, ועוד ועוד ועוד. והם את יצחק אבינו הם לא יכולים לסבול. למה? אתם יודעים למה? אם הייתם פעם שמתם לב, בטח הייתם, אבל הייתם מערת המכפלה, יש שם הבניין של מערת המכפלה, אתה תראה אותו, יש שם שני צריחים. אם לא, תסתכל בתמונות. צריח אחד בצד הזה, צריח אחד בזווית הזאת. מה זה השניים האלה? תדעו, היה שם, הם במקור, בנו הערבים, שלוש צריחים. אחד כנגד אברהם, אחד כנגד יצחק, אחד כנגד יעקב. יצחק באופן קבוע, כל פעם שהיו בונים את הצריח שלו, בלילה נופל. עשו את זה אולי 4, 5, 6 ואפילו 7 פעמים, ונופל בחזרה. אז אמרו, עדה אל עבר, אל עבר זה הקנאי, הוא יצחק אבינו תקיף. אברהים בסדר, הוא יענו הסבא שלהם, בקיעה עליהם ואיזה נכדים. ויעקב, הם אומרים, זה בסדר, יענו יעקב פה. אבל יצחק, הם קוראים לו הקנאי. למה יצחק אבינו היה מקנה לכבוד השם, דת הגבורה. ואז השאירו את זה, זה לא בנוי עד היום. יש להם רק שתי מגדלים במערת המכפלה. אז יצחק אבינו היה דואג לעשות מקוואות, בנה מקווה. ולמה? כדי שנשים יהיה להם טהרה. תראה מה, על מה חשב יצחק אבינו. כי אם עם ישראל פרה ורבה, הוא צריך לגדול בקדושה. רבותיי, ואת זה אנחנו צריכים להכניס לנו לראש. אמרתי לכם כמה פעמים, אני נזהר תמיד במוצאי שבת, שאני עושה הבדלה בבית, אני עושה את ההבדלה, ואני, הנכדים באים, או באים האנשים מסביב, אני מברך את הברכה האחרונה, הם יודעים שמה, אני מתעכב. אני אוהב תמיד לקרוא הכל זריז, אבל פה אני מתעכב. המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך. ואני מגיע לפה, אני אומר להם, בין ישראל לעמים. ואנו דירו בלקום, אנחנו לא הגויים. צריך להתרחק מכל דבר שמדמה אותנו לגויים. המוזיקה, האוכל, כל התאוות, הרדיפת העניינים, הכל אשר לכל. וכן, אז זה הדרך. כמה אדם צריך להיזהר, וכל הזמן הבדילנו מן התואים. תראו, המהר"ל עליו השלום, מהר"ל מפראג, שמעתם עליו. הרי הוא ברא את יוסף הגולם. הוא חי לפני 450 שנה. והגאון אדיר, תלמידו, אחד מתלמידיו זה היה בעל תוספות יום טוב, רבי יום טוב הלר, היה ענק בתורה, הוא חיבר פירוש על כל המשניות, ואתה רואה את הפירוש, הוא בקי בכל השס ביד שלו, על כף היד. אז הוא כותב לך איזה משנה, וכבר שמה במשנה הוא כותב, ויש קושיה ממסכת זו, מסכת זו, והוא מתרץ את הכל, הוא יודע, אתה רואה איך שהוא שולט בכל הש... מדהים, זה תלמיד שלו. אז הוא הרב מהר"ן מפראג, רבי לוי, לוי, יהודה הלב, עליו השלום, הוא נולד בליל פסח, באמצע הסדר. והוא אחרי זה עמד נגד הכומר הרטמה, תדאוס, ימח שמו. ואמרו עליו חכמי דורו, שהוא היה, הוא בא להציל את עם ישראל, והיה ניצוץ משיח בן יוסף, והכומר ההוא היה המן הרשע, לא פחות ולא יותר. וכל הזמן היה איתו מלחמה, עד שמת ההוא, התפגר, ואז הוא ביטל את הגולם. הוא המהר"ל כאורך כל הספרים שלו, 16 ספרים. וזה לא כרכים, זה חלק מהם, זה כמה כרכים על השס למשל, כמה כרכים בהלכה, כמה כרכים בהשקפה. כל הזמן להיבדל מהאומות. הבדלה, אנחנו שונים מהם. לדעת שאני לא דומה לגוי. מה הגוי עושה? אני עושה הפוך. תראו, עד היום יש חסידי ויז'ניץ, יש במקבעות, אני אפילו לא זוכר, יש פה סרט, אז הסרט פה בצד שמאל. תראה, אצל ויז'ניץ זה נמצא כאן, בצד ימין. שאלתי פעם אחד מהרבנים שלהם, מה הסוד הזה? אמר לי, מפני שהם שם במדינה שלהם, הם היו, נדמה לי זה רומניה, הם שם, הגויים היו הולכים, השרים שלהם עם סרט בצד שמאל, והם לימד אותם הרב שלהם הזקן עוד, מה עושה הגוי? תעשה הפוך. הוא יש לו סרט בצד שמאל, אני שם אותו בצד ימין. אז מראש הם ככה עושים. וכאן זה הדרך. והפסוק אומר, לך מנגד לאיש כסיל. מורה אומרת, אם אתה נמצא באיזה מקום, ואני לא יודע מה לעשות, האם כך או כך, תשאל את העם הארץ, תשאל את הגוי, מה שיגיד לך תעשה הפוך. אז זה לך מנגד לאיש כסיל. עכשיו, על פרשה שלנו, ויעקב אבינו להיוולד. ואז הוא נולד, ואחר כך הוא גדל, הוא הלך בהתחלה לבית שם בעבר, עוד לפני שהוא יצא מבית אביו, לפני שהיה מעשה עם עשיו. למדנו את זה פה, פעם, זוכרים, דיברנו על ההיסטוריה של עם ישראל, אז למדנו שם שאיזה 40 שנה, הוא ישב בבית שם בעבר, עוד שהוא היה ילד, צעיר. אחר כך חזר לאבא שלו, ואז היה המעשה שאנחנו קוראים בפרשה, איך שמברך אותו, מברך אותו אביו יצחק, וייתן לך האלוהים. עכשיו, למה היה כל הסיפור הזה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, למה היה הסיפור הזה, הכל במרמה ובתחבולה? ויצחק עצמו לא ידע אם זה עשיו או זה יעקב. הרי הוא קורא לעשיו ואומר לו, הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי. לכנה, הוא אומר לו, תלך תביא לי שני גדי העזים. ואני רוצה לאכול. הוא לא אמר לו שני גדי העזים, הוא אמר לו, סנה כליך, תליך וקשתך, לצי השדה וצוד עלי צייד. זה מה זה צייד? זה בדרך כלל חיות. זה אומר צבעים או איילות. אז עשיו, כל אותו יום, מהבוקר, זה היה בדיוק ערב פסח. הוא הלך ורץ בשדה, והיה לוקח צבי, חומר המדרש, לוקח אותו וקושר אותו חזק עם הקרניים, קושר אותו לעץ, לעץ חזק. והיה הולך להביא את השני. למה? צריך להביא היום שתי תפשילים. אחד כנגד קורבן פסח, ואחד קורבן חגיגה. מה היה עושה השטן? השטן היה בא, מפרק לו את זה. הוא בא, רואה אין צבי. יש חבל, אבל אין צבי. אז רץ, מביא את הצבי הזה, קושר אותו. חוזר עוד פעם השטן עושה לו את זה. עשה לו את זה 6-7 פעמים. וכל היום היה עשיו עייף ונלאה וטורח להביא לאבא שלו, בסוף ראה שאין עסק, מפיס צמרה, לקח את הכלב שלו, רוטוויילר, שחט אותו, והביא אותו לאבא שלו. לכן כשהוא נכנס, ויחרד, אתה תקרא את הפסוק, זה פסוק מאוד מדהים. שם כתוב, תראה, בלמד ג' זה, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר, פזר גדול, צריך לנגן שלוש עליות ירידות. מאיפה, עוד אחד פזר גדול. מאיפה, וצצייד, ויאבי לי. איזה מנגינה. המנגינה מדברת, מה קרה פה? והגמרא אומרת, למה הוא חרד חרדה? איך שנכנס עשיו, נכנס איתו גיהנם. אז הוא ישר הבין שהאוכל שהוא הביא זה טרף. גיהנם בא איתו. אז לכן, והחרד יצחק חרדה, איך שמע? זרקה, מקף שופר, הולך סגולתה. נכון? לימדו אתכם את השמות של הזה? או לימדו אותך פשטה, געיה? כן, ויאמר, ואחד אחרי השני, מאיפה? מה זה? הפגזה אווירית, הפצצה. אז היה עשיו, בא, וצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד. למה? הוא עבד מאוד כל היום. לכן הוא כן קיבל ברכות, כי הוא טרח עליהם. יעקב אבינו לא ידע מכלום, הוא היה יושב בבית. אז עכשיו, למה זה היה ברמאות? הוא אומר, הוא בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ולכן צריך ללמוד אונקלוס. אונקלוס, מרמה זה נראה כאילו רמאות, חסי שלום, לא? אם היה זה מנדלבליט, וואו וואו, מה היה עושה? עכשיו תיק היה תופר לו ליעקב אבינו. כן, שם הצילנו. אז למה זה? אמר אונקלוס, בא החוך בחוכמתה, בחוכמה. עכשיו למה זה צריך להיות כך? אלא זה הדרך. ברכה, אם אתה רוצה לברך מישהו, אתה עושה מזה רעש וטררם גדול ויהיה מזה טרסק, יבוא השטן יקטרק. צריך לעשות בתחבולה. אתה תראה שכל הצאצאים עד המשיח, הכל הולך בדרך לא דרך. הפוך על הפוך. בוא נתחיל מההתחלה. יצא לבן, לפני לבן עוד רגע, יש לנו את לוט. לוט זה גם סבא, רואה עלינה איזה סבות יש לנו שם. מעירק, כולם מעירק. וזה לבן הרבי, עם הבנות שלו, והביא מהם את עמון ומואב, ומשניהם צריך לבוא המשיח. איך? מעמון באה נעמה העמונית, נעמה, היא הולידה את רחבעם, אשתו של שלמה הביאה את רחבעם. ומרחבעם באה שושלת. והשנייה, מואבי, זה רות, רות המואביה. דוד המלך נולד ממנה. אז דוד המלך, שלמה, כל השושלת, יוצא כל השושלת של משיח צדקנו, שעתיד לבוא, זה אותו סיפור של אלה. עכשיו, זה לא נגמר, זה נגמר, זה עוד לא התחיל אפילו. לפני כן, עוד לפני כן, נלך אחורה, קצה, אחרי כן, פרשת וישב, שמה יהודה עם תמר. כל הסיפור של יהודה עם תמר. ויית אליה אל הדרך. מה זה ויית אליה? מה אומרת שהוא ממשיך ללכת? בא המלאך, דוחף אותו. עוד פעם הולך, דוחף אותו לכיוון תמר, והוא לא מכיר אותה. הוא לא יודע שזאת קלתו. והפסוק מעיד עליו, והוא ידע כי קלתו היא. והיא מה התכוונה? כוונה לשם שמיים, כיוון שהוא צריך לייבם אותה. היא לא רוצה לתת אותה לשלה, כי שלה היה קטן. אז הוא פחד, מתו לו כבר שתי בנים. עכשיו הוא מפחד, אז הוא יתה אליי לדרך. אז המלאך בכוונה עשה, שהשטן יגיד, בטוח, מזה לא יבוא משיח. ודווקא ודווקא בא פרץ. לכן חצי המרוקאים זה פרץ. אפילו יש לנו שרים בממשלה, כמה פרץ. אז זה היה פרץ. אחר כך אז זה כבר סיפור, עוד סיפור. ראיתה, אז הפרטה, יש לך את לוט ובנותם, יש לך את יהודה ותמר, אחר כך המשיך הלאה העסק, איפה הגענו? הגענו, חכה רגע, הוא ממהר זה. כן, אוכל אוכל מהיר. אחר כך הגענו לבלק, שהוא בא לקלל את ישראל, והוא עצמו גם כן, מאותה, בבלעם, זה מאותה שורש, והוא מקלל, והוא מנסה לקלל, ולא הצליח. ויצאו אחרי זה, יצאו משם, שתי פרדות טובות, הגמרא אומרת. נולדו אחרי זה רות ונעמה מהזרע הזה, אחר כך המשיך העסק עד שהגענו לבת שבע, נכון? היה שם הסיפור של בת שבע. אז לפני כן היה המעשה של רות. רות, תראה, מי שקוראת מגילת רות, ותגל מרגל אותה ותשכב, היא רוצה שיאבם אותה בועז, והוא בועז עמד ואמר, אני לא נוגע בה עד שבית הדין יתיר לי. ולמחורת הוא בועז עלה שערה ואומר, שבא פה פלוני אלמוני, הוא קרא לו, זה, הם היו כמה אחים, אבל הוא יותר קרוב. היה אחד, היה אלימלך, היה בועז, והיה פלוני אלמוני, והוא טוב, קורא לו טוב. אז בסוף הוא אמר לו, לא, גאל לך את נחלתך, קנה ממנו בקניין את, את הזכות, והביא ממנה, הביא את... את עובד, נכון? עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את רות. זה נגמר? זה לא נגמר. אחרי זה, וישי הוליד דוד, כן. אחרי זה, לא נגמר, היה הסיפור של בת שבע, עוד פעם. והגמרא אומרת, מידע, ראויה בת שבע להיות לדוד, מששת ימי בראשית, אלא שאכלה פגע. וזה קרה מה שקרה. ואז היה... אז כל ביאת המשיח הולכת בצורה הפוכה, שהשטן לא ירגיש ולא ידע. וכאן אנחנו לומדים שכל דבר טוב שאדם רוצה לעשות, לעשות בתחבולה. וכך אמר לנו שלמה, בתחבולו תעשה לך מלחמה. כל, אל תלך בכיוון ישיר. הכל צריך להיות בדרך עקומה. למה? אם עקש תתעקש. ואם נבר תתבר, כך צריך לעשות. כל אחד לפי השפה שלו, כך צריך לעבוד. אבל מה ראינו מפה? איזה, מי זה עם ישראל? מי זה, איזה קודש, איזה קדושה. לכן תדעו רבותיי, אנחנו ביד כל אחד מאיתנו מסור העניין של קדושת עם ישראל. כל אחד בביתו, כל אחד במשכונתו, כל אחד בקהילתו, כל אחד בסביבתו, לשמור כמה שאפשר, עוד ועוד, ולדעת שהשטן לא יושב בשקט. אין דבר כזה, אל תחשוב אף פעם שאתה בטוח, ואל תחשוב שגדולי ישראל הם במנוחה. להפך, כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו. מה שאנחנו רואים, בפרט בדור שלנו, שהחושך יחסי ארץ, וערפל לאומים, ועלייך אזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. בפרט שאנחנו בדור יתום, אנחנו לא פשוט. תראו, הגיע ראש חודש כסלב בעוונותינו, ואין גשם. למה אין גשם? יראה לדברים האלה. אז לכן, צריך לעמוד. אז נתן לו את הברכות, הכל בעקמימות, כדי שלא ידע השטן. כמו שהיה עם רבי אלעזר, אתם זוכרים? למדנו מה שהיה מסכת מועד קטן, שרבי שמעון בר יוחאי שלח את רבי אלעזר בנו, שהיה ילד, שילך אצל שני תלמידיו, יהודה בן גרים ויונתן בן עמסיי, שברכו אותו. והם כל מברך אמרו כללות. יחרב ביתו, ואמור להתבלבל שולחנו, ויזרע ולא יקצור, יקצור ולא יזרע, ועוד. תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס. בסוף אמר לו הכל ברכות. השואל הגאון רבני יוסף חיים, אז למה הם צערים אותו? הוא מסכן בכה, והוא בא לאבא שלו בוכה. ואבא שלו היה צריך לפתור לו את זה לטוב, אומר בשביל השטן, השטן ידע שהנה הוא בא, באים לברך אותו, ויבוא מיד ויופיע. הרי דוד המלך מה היה עושה? הישבתי דרכי, ואשיב הרגלי על ידותיך. היה אומר, דוד, איפה אתה הולך? שואלת אותו אשתו, כל פעם איזה אחרת, מבלבלת אותו מוח. אומר, אני הולך לפארק. והשנייה הוא אומר, אני הולך לשוק. השישית הוא אומר, יש ישיבת קבינט. וחישבתי דרכי, והיה, ואפילו לכולם היה אומר, והנה, הוא מגיע ליד בית הכנסת, בית המדרש, ואשיב הרגלי על ידותיך. למה? תשים לב, אם אדם בא ללכת לשיעור תורה, כל הפרעות שבעולם, כל הפקקים באים אז. כל, היה לו, יש לו איזה חבר שראה אותו 29 וחצי שנים. מגיע אליו, בדיוק נוחת עליו פתאום. ששהוא לא ילך לשיעור. ככה זה. כן, תראו, בואו תלכו את תל אביב. אני, הסבתא שלי, עליה השלום, הייתה גרה, אני פעם הייתי באזור תל אביב, באזור האוניברסיטה שם, שכחתי איך קוראים לשכונה שם, ופתאום אני מסתכל, אני אומר, אני זוכר מילדות, יש לי זיכרון טוב מילדות, הייתי בגיל 5, הייתי פה פעם, והוא מכיר את הנוף, עכשיו אני שואל מישהו, אומר לי לרב, זה הבית הירוק, שאלתי טוב, מה זה הבית הירוק? אומר לי, כל תל אביב יודעת, יש שם, איפה אוניברסיטה תל אביב, שם איזה גבעה, יש הבית הירוק, זה הבית הערבי היחיד שנשאר באזור. זה היה נקרא שכונת שייח מוניס. סבתא שלי הייתה גרה שם. הם ברחו בתש"ח. סבתא שלי עלתה לארץ מצד האימא. אז הם גרו שם, היו גרים שם. ואבא שלח אותנו פעם להיות אצלה איזה יום אחד. זכיתי לראות את הסבא והסבתא. איזה צדקת, איזה... איזה לבוש, איזה, מה אני אתאר לכם, זה אי אפשר להאמין. והם היו גרים שם. אז מה רציתי לומר לכם? ראיתי מה זה תשעים, כל האוניברסיטה מסביב, דונמים שלמים, מאות דונמים. איזה דשא. שלך לישיבות, אוי ואבוי. לך לבתי כנסת, איך הם נראים? לך תראה כל, למה? ככה זה. השטן, איפה שיש קדושה, הוא מתגרה ומפריע. אבל איפה שיש נגד הקדושה, הוא חזק. רבותיי, אני היום קצת יוצא מהמסגרת של השיעור של כמה דברים. אמנם זכינו, א', אני מודה לשם, שיצאו שני ספרים חדשים. אחד על פרקי אבות, מה שלא היה בתוכנית אפילו. זה כרך ראשון רק, על א' וב' זה שערי ציון. והשני זה הספר מורחב ומתוקן של הספר שיבת ציון על שבת. יש שם הרבה מקורות והרבה דברים נפלאים מאוד. אבל היום אומר לכם את האמת, אנחנו נמצאים במלחמה נוראה. מי שיתבונן ויסתכל יראה שהדברים לא כפשטם. מה קרה בליל שבת באשדוד? נשרפו שני ילדים נורא והיום. אפילו לגיל 7 לא הגיעו. נשרפו ונחנקו, איזה נורא. למחרת, אחרי זה ביום ראשון, בגן ילדים, ילד נחנק. אחרי זה כמה ראשי ישיבות. ישיבה אחד הלך לתת שיעור, ואיך שבא לתת שיעור בירושלים בגבעת שאול, ליד תחנה המרכזית, נפל ונפטר במקום. וכן אז זה הדרך, עוד כמה אנשים צעירים ונשים צעירות, אמהות לילדים, דברים נוראים קורים. ויש לנו גמרא מפורשת, הגמרא אומרת, כשיש חס ושלום אבונות בדור, אז מתים בר מינן הצדיקים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אין צדיקים בדור, הקדוש ברוך הוא לוקח תינוקות של בית רבן. למה הוא לוקח אותם? כי הוא רוצה לסתום את פיו של השטן. אנחנו צועקים בתפילה, חתום פה שטן, ואל יסתין עלינו. עכשיו, אחד הסימנים הכי ברורים שהגמרא מתארת לנו, זה עצירת גשמים. זה שאין גשם. היה לנו גשם בסוכות, הרטיב לנו את הסוכה. ופתאום נעלם. אתה לא יודע מה קרה. אז יגידו לך שזה, איך הם קוראים לזה? לא. הם מדברים על שינויים באקלים. יש כל מיני השפעות. אבל רבותיי, מה זה שינויים באקלים? אנחנו יהודים. הכל זה תלוי במעשים שלנו כאן. הזוהר הקדוש כותב, וימנעו רביבים ומטר לא היה, ומצח אישה ברמינן היה לך. רבותיי, תדעו, אנחנו במצב נורא ו...